במקום המקצועי שלי, אחד הדברים שאני ממש עשו לי וואו ושינו לי את הדרך, היו כשיצאתי לעצמאות לפני שנה וחצי, ובכלל עשיתי פיתוח מנהלים, התעסקתי עם הרבה בכירים, בגלל שאני בכלל מגיעה מעולם ה-VP Sales, והתעסקתי הרבה במחירות, אז אלה היו המקומות הטבעיים שהלכתי אליהם. ומה שהיה ממש מצחיק זה שהתחלתי להעביר הרצאות וסדנאות בכל מיני ארגונים, ופתאום אני מקבלת טלפון ששמעו שיש לי הרצאת / סדנת סטוריטלינג ממש טובה, ושהם היו רוצים לקבל את הסדנת סטוריטלינג שלי. וכמו כל יזם טוב, פשוט אמרתי, ברור, והתחלתי ממש במקום לספר על כל מיני דברים שהסדנה תכלול, ומה אני הולכת לעשות, ולא היה לי בכלל מושג מה זה סטוריטלינג. מבחינתי זאת הייתה מילה ששמעתי, ידעתי שהיא קיימת, ידעתי שאני מכירה אנשים שעושים את זה, אבל לא התעמקתי בלהבין מה זה אומר. ואז ישבתי במשך 3-4 ימים לנסות לייצר את הסדנה הזאת, כי ממש התקשרו אליי ביום ראשון כדי שאני אעביר אותה ביום רביעי. וכן, עשיתי סדנת סטוריטלינג שהייתה מאוד מאוד מוצלחת, והבנתי תוך כדי שאני סטוריטלרית מאז שאני קטנה. זאת אומרת, יש לי את היכולת להשתמש במילים, להוביל את הקהל, להשתמש במבנים שעבורי הם מאוד מאוד ברורים, וזה היה ממש וואו מומנט מבחינתי, כי זה סידר לי את כל הפיסס טוגדר, שהבנתי מה אני רוצה לעשות, אני רוצה להיות סטורי טלרית.
ואיך ההרצאה נגמרה?
אז זאת הייתה סדנה, שבעצם הייתה גם סטורי טלינג, וגם סגנונות תקשורת, זה משהו שנגעתי בו יותר בעבר, והם היו כל כך בוואו, שאחר כך הם רצו להזמין אותי לעוד סדנה, והם כתבו לי גם איזשהו ריוויו ממש ממש טוב, וזה עשה לי ממש בז, זה ממש נתן לי חשק להמשיך לעשות אחר כך עוד סדנאות סטורי טלינג, והיום זה עיקר הדברים שאני עושה. הכל מתקשר אצלי לסטורי טלינג.
טוב, ברוכים הבאים לפרק 9 בפודקאש, פודקאסט על יזמות, השקעות ופיננסים. היום נמצאת איתי קרן רייטלר. קרן היא גם, יש לה מלא דברים, אז תחזיקו את הראש טוב טוב. קרן יסדה את מתוד קווין, שתכף תספר לנו על מה זה העסק הזה. היא גם מלמדת שימוש בסטורי טלינג ככלי להעברת מסרים, כלי ניהולי, כלי למקסום מחירות ועוד. קרן מלווה מרצים משלב הרעיון של ההרצאה ועד לעמידה על הבמה והתמקדות במבנה ההרצאה, סטורי טלינג בהרצאה, הובלת קהל היד לפעולה, שימוש בשפת גוף, השפה הוויזואלית של המצגת וכו' וכו'. בנוסף, קרן מנהלת את קהילת קליקר בפייסבוק, קהילה ממש ממש מגניבה ומתפתחת, שזאת בגדול קהילה למרצים, בסוג של מרחב התפתחות ולמידה למרצים. אז קרן, מה קורה?
אחלה, איזה כיף, תודה שהזמנת אותי.
בדוק, אחד הדברים שהכי מעניינים אותי בכל התהליך הזה של יצירת פודקאסט, זה פשוט להביא אנשים שיש לי שאלות לשאול אותם, ופשוט ללמוד באופן אישי איך אני יכול לקחת כלים שמומחים בתחום כמוך יודעים ככה לעשות, ופשוט לאמץ את זה אליי לחיים היזמיים שלי, אולי גם לחיים הפרטיים שלי, מי יודע. אז זהו, אז אחד הדברים שאני שומע די הרבה בשנים האחרונות, לא יודע, מאז התואר השני בגדול, זה על סטורי טלינג והשימוש של סטורי טלינג, גם כן כאיש מחירות, אבל גם כמנהל באיזשהו ארגון בין, אתה יודעת, כסחירים וכו'. אז בואי, אבל אנחנו פודקאסט ליזמים בעיקר, אז מה זה סטורי טלינג? ותכלס, למה זה חשוב? כלומר, איך זה משרת אותנו ביום-יום?
מעולה. אז אני רק רוצה לעשות תיקון קצר, כי אני לא מגדירה את עצמי כמומחית לסטורי טלינג, אני לא מגדירה את עצמי כמומחית לשום דבר. אני חושבת שיש היום כל כך הרבה אנשים...
אני מגדיר אותך, אז בסדר.
כן, אבל אני חושבת שיש כל כך הרבה אנשים מוכשרים, שמביאים זוויות אחרות, ומשתמשים במילה מומחה כל כך מהר, שזה פשוט מוזיל אנשים שהם באמת מומחים בתחומים שלהם. אני מאוד טובה במה שאני עושה, שלא, אף אחד לא יחשוב אחרת. אני אפילו מצוינת, אבל...
וגם צנועה.
כן, okay, אבל אז, לא אז... מגדירה את עצמי כמומחית.
אוקיי, סבבה.
וסטורי טלינג הוא בעצם משהו שקיים בכל אספקט של העשייה שלנו. זאת אומרת, סטורי טלינג, אנשים חושבים על סיפורים שאנחנו מספרים, על המילים שמתגלגלות לנו על הלשון, אבל סטורי טלינג מבחינתי הוא בעצם כל דבר שאנחנו מקדישים לו מחשבה, ואנחנו אומרים לעצמנו, רגע, איזה מסרים הייתי רוצה או רוצה שמישהו ישמע ממני, או יקבל ממני באופן גלוי, ואילו מסרים הייתי רוצה להעביר בצורה שהיא לא גלויה. זאת אומרת, סטורי טלינג הוא תמיד מרובד, הוא תמיד יש לו כמה שלבים, כמה קומות, שמשהו גלוי, שכל אחד יכול פשוט להיות חשוף אליו, או לשמוע אותו, או לראות אותו. גם ביגוד למשל, הוא סטורי טלינג. גם תמונה בפייסבוק היא סטורי טלינג. וכמובן מה שאנחנו כותבים, פוסטים, הצורה שבה אנחנו מתנסחים. אבל החלקים היותר חשובים, זה בעצם מה אני רוצה או רוצה שיסיקו עליי לאורך זמן, מבלי שאני צריך לבוא ולהגיד. זאת אומרת, אני קודם באתי ואמרתי שאני מצוינת וטובה במה שאני עושה. המטרה שלי, כשהגעתי לכאן, זה שאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה, לפודקאש, יבינו את זה גם מבלי שהייתי צריכה להגיד את זה. זאת אומרת, זה יעבור אליהם, מבלי שאני צריך להשתמש במילים המדויקות. אולי הרסתי את זה עכשיו, אני אחשוב על מסרים אחרים.
לא, לא הרס ממש. דווקא זה דוגמה מעולה, כי זה ממחיש לי באופן אישי, כאילו, מה זה סטורי טלינג בניגוד לסתם להעביר מסרים. כלומר, להעביר מסרים הבנתי, זה פשוט להגיד משהו, שבן אדם יקלוט מה שאני רוצה, המסר שאני רוצה למסור לו, אז סבבה.
יותר מזה, אני אגיד ש...
סטורי טלינג זה, אז בואי, בהמשך לשאלה ששאלתי, אז גם תדייקי את זה לגבי יזמות, כלומר, איך זה מקדם יזמים, ואיך זה בכלל עוזר לנו בכל התהליך הזה.
מדהים. אז כשאנחנו מדברים על יזמות, בעצם תלוי איזה סוגים של יזמים, אבל בעיקר אם אנחנו רוצים לעבור עכשיו איזשהו סיד או איזשהו ראונד גיוס, אנחנו למעשה צריכים לספר איזשהו סיפור משמעותי גם על הפאונדרים, זאת אומרת על מערכת היחסים של הפאונדרים שצריכה לצאת החוצה, על היכולות שלנו. אנחנו צריכים לזקק באיזה כאב אנחנו נוגעים, בעצם איזה בעיה אנחנו פותרים, למה שזה יזיז למישהו ובכלל איך אנחנו הולכים לתת את הערך שלנו ולמה הוא מיוחד. בעצם זה מה שמייחד יזמות שרוצה בעצם לקבל איזשהו סבב גיוס כספי. הרי אני גם יזמת, אבל אין לי שום ציפייה כזאת, ולכן הסטורי טלינג שלי הוא קצת אחר. וכשבעצם אני באה ואני מסתכלת על כל הפרמטרים האלה, מסתכלת על מה הייתי רוצה שיחשבו עליי, אני חושבת על עצמי איזה סוג של ארגון הייתי רוצה להיות, מי שפותח עכשיו איזשהו סטארט-אפ, ובכלל מסתכלת על כל ה... דרך שאני אמורה לעבוד ומסתכלת על קהל היעד בכל רגע, אני אצליח למקסם ולשנות את הסיפור שלי. אני רוצה קצת לדייק את זה. זאת אומרת, אם אני יודעת שאני הולכת לעשות עכשיו יוצאת לסיד, ומי שאמור לתת את הכסף הוא מישהו שמזיזה לו בעיה A, והמוצר שלי יכול לפתור את A, B ו-C. אני לא אחפור לו על B ו-C, זה לא משנה. אני אמסגר את הפרטים בעצם של הסיפור שלי, של הדברים שאני רוצה להגיד, כדי שבעצם יניעו לפעולה מי שנמצא בצד השני. וזה בעצם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. סטורי טלינג יעוזר לנו להניע לפעולה. גם אנשים שאנחנו מוכרים להם, גם קולגות שלנו, גם אנשים שאנחנו רוצים לרתום אותנו לאיזשהו קוז או איזושהי מטרה מאוד מאוד גדולה. וגם מספרת עוד פעם עלינו כל הזמן סיפור וממצבת אותנו בסופו של דבר כסוג של או אוטוריטה או מישהו שהוא מוביל בתחומו.
אז למאזינים שקצת איבדו את המושגים, אני רק ארחיב טיפה. בעולם הגיוס, גיוס הון, גיוס כסף בסטארט-אפים, יש כל מיני סבבי גיוס. אז השלב הראשוני זה, האמת, פרי-סיד, שזה ממש גיוס כסף מאוד מאוד קטן, ואז סיד, שזה גיוס כסף כזה טיפה יותר גדול, אבל גם קטן, ואז ראונד A, B ו-C. לא כולם מגיעים גם ל-C, אבל קיצור, זה סבבי הגיוס. אז קרן דיברה ככה בעולם הסטארט-אפים, אז זה לגבי לסבר את האוזן, אבל קרן, אנשים שהם לא בעולמות הסטארט-אפים, בעלי עסקים, יזמים כמוני כמוך, איך הם יכולים להשתמש בסטורי טלינג למחירות שלהם? כלומר, איך זה מקדם? אם גם יש לך סיפורים, נגיד, זה בכלל יהיה מדהים.
סטורי טלינג, סיפורים, ברור. אז אני אספר מה אני עושה. זאת אומרת, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לעשות בסטורי טלינג, אבל אני משתמשת בסטורי טלינג שלי, למשל באסטרטגיית תוכן. הרבה אנשים שאני מכירה, הם מרגישים איזושהי מחויבות לבוא ולכתוב פוסטים, להיות נוכח ברשתות החברתיות. הם קמים בבוקר, אומרים, אוקיי, היום יום שלישי, כל השבוע לא העליתי איזשהו פוסט, יאללה, הגיע הזמן לכתוב פוסט. ואני באה ואני אומרת, רגע, גם אסטרטגיית תוכן שלנו היא סטורי טלינג. אני צריכה לשאול את עצמי בכל שלב, האם אני מנסה למכור משהו? האם יש משהו שאני רוצה להעביר? האם הייתי רוצה שאנשים אחרים שעוקבים אחריי יבינו שאני מתמחה במשהו אחר, וממש לייצר איזושהי אסטרטגיית תוכן שמספרת סיפור. אני עכשיו, אגב, מתמקדת בדיוק באסטרטגיית תוכן, ממש איך לכתוב פוסטים, מלמדת אנשים אחרים איך לעשות את זה, אחרי ארבעה סבבים שלימדתי אנשים איך להיות מותג. אז אמרתי לעצמי, טוב, בא לי קצת לגוון, אני עכשיו מתמקדת בתוכן, וזה מדהים איך אנחנו יכולים להשתמש במילים כדי ממש להוביל את הקורא שלנו. עכשיו, אפשר לעשות את זה בפוסט בודד, אבל לגמרי אפשר לבוא ולהגיד, רגע, אני עכשיו יזמת של...
פיננסים.
של מה? פיננסים? כן. מדהים. אני יזמת של פיננסים, אני הולכת לייצר עכשיו איזשהו מוצר שהולך לקחת משפחות, נניח לסדר להם את התקציב הכלכלי שלהם, ורוב האנשים שאני מכירה איכשהו קשורים לכלכלת המשפחה או לפיננסים או לשוק ההון, פשוט מדברים על החיסכון. חיסכון, חיסכון, הגשמת חלומות, אתם רוצים לעשות משהו שמתאים לכם. מי בכלל אמר שזאת הנקודת כאב? אז צריך ממש לבוא ולזדקק לי, קודם כל, כיזם. מה הסיפור שלי, מה האיכות שלי, מה אני עושה באופן שונה. אבל אחר כך פשוט להגיד, רגע, איך אני מצליחה להוביל את קהל היעד שלי דרך, נגיד, סדרה של פוסטים, כדי שירגישו דומה, שיבינו שלי יש פתרונות עבורם, כדי שיראו בי סוג של אוטוריטה. זה סוג אחד של סטורי טלינג. סוג השונה יכול להיות גם בפגישה אחד על אחד. אם אני מגיעה עכשיו לפגישה פרונטלית, איך אני מתלבשת? האם אני לוחצת את היד? מה אני אומרת? מה החוויה בכלל שנתתי ללקוח לפני שפגשתי אותו פרונטלי? שלחתי מייל, שלחתי זימון מסודר, למשל משהו שהרגשתי מאוד נוח איתך, והיה לי מאוד כיף כשהזמנת אותי להתראיין, שלא הייתי צריכה לדאוג לשום דבר. אתה מבחינתך באת, שלחת לי זימון מסודר, אמרת לי איפה זה יהיה, הגדרת לי מה הולך לקרות, ויצרת לי ודאות. וזה למשל סיפר לי שבא לי לקחת חלק בפודקאסט הזה.
זה כיף, גם מחמאות.
תמיד. אז זה גם סטורי טלינג. סטורי טלינג יכול להיות שאני עומדת על במה עכשיו ואני מרצה. ומלבד כמובן הויזואלי דיברנו עליה עכשיו מבחינת איך אני מתלבשת, אבל המצגת היא סטורי טלינג. אנשים מתחילים להבין האם אני מקצוענית, כי אם המצגת שלי היא ברמה גבוהה והיא גם עונה על דרישות למשל מעולם ההייטק או הויזואליה שלה נראית מודרנית וטובה, זה כבר מעביר מסרים כל הזמן. זה סוג אחר. זאת אומרת, יש המון המון סטורי טלינג, שאם אנחנו עושים כזה מאסטרינג להכל ביחד ויוצרים חבילה מושלמת, אנחנו מאפשרים לעצמנו להיות ממש עצמאים, בעלי עסקים, אוטוריטות, מותגים אפילו, שמספרים את הסיפור שלהם walk the talk.
לגמרי. ואני כאילו חוזר לעניין של המחירות, כי הרבה פעמים אנשים חושבים שמחירות זה סוג של ניסיון של לדחוף דברים ולשכנע את הלקוח לרכוש ולריב כביכול עם מחירות כפולות ומכופלות עם הלקוח עד שהוא רוכש את המוצר. אז הרבה פעמים כשאנחנו משתמשים בכל מיני אסטרטגיות כמו שקרן דיברה עכשיו, אז באמת כל תהליך ה-so-called מחירה כבר הפך להיות הרבה יותר פשוט, כי הלקוח כבר יודע מי אתה, הוא כבר עבר איזשהו תהליך איתך עוד לפני שפתחתם את הטלפון והתחלתם לדבר, או שפתחתם את הפגישה, הוא כבר מרק מכל הצורת דיבור ובכלל השיח שסובב סביב הבעל המקצוע, אז כבר מבינים אם מדובר. ולכן כל התהליך נהיה מאוד מאוד פשוט, וככה אני תופס לפחות את הקידום המחירות בעסק. זאת אומרת, איך להשתמש בסטורי טיילינג כדי לקדם את המחירות בעסק, למרות שאני מרגיש שזה כאילו נקודת אכילס אצלי, עקב אכילס אצלי בעסק, שאני עוד לא קלטתי טוב לגבי אסטרטגיית התוכן שלי, ואני עוד לא, למרות שאני מייצר תוכן בכמויות, אני פודקאסט וארבע קבוצות, טוב, כבר יותר, שש וואטסאפ וטלגרם ושתי דפי פייסבוק ושתי קבוצות פייסבוק וכאילו מיילינג ואינסטגרם, יוטיוב, מלא דברים עדיין, אבל לא קלטתי לדעתי, לפוטנציאל שיש.
אבל זה גם בסדר להתחדד עם הזמן. נכון. זהו, זה ממש בסדר להתחדד עם הזמן, ולא לדעת. כל הציפייה הזאת להיות פרפקט כל הזמן, ולהגיד, עד שהאתר שלי לא מושלם, הוא לא יוצא לאור. זה לא עובד.
אני הפוך. אני פשוט מייצר תוכן, גם אם הוא 80% מוכן, אני פשוט, ואז משפר אותו תוך כדי.
וזה מדהים בעיניי, וזה גם, אגב, אומר עליך משהו.
אין לי זמן לפרפקציונליזם.
לא, אבל זה יותר מזה. זה אומר קודם כל שאתה לא שיפוטי כלפי עצמך, שאתה מאפשר לעצמך להתפתח. זה מספר עליך, בעיניי, סיפור של מישהו שרוצה להתקדם, ויודע שיש לו ערך אמיתי לתת, גם אם הוא 80%.
לגמרי.
וזה מדהים בעיניי. אני בכלל חושבת, יש את הפער הזה. לכולנו יש אותו. שזה הפער בין איפה שהיינו רוצים להיות, לעומת איפה שאנחנו נמצאים באמת. וככל שהפער הזה יותר גדול, אנחנו מרגישים יותר מתוסכלים ויותר קשה לנו. ואני חושבת שבעזרת סטורי טיילינג אפשר לבוא ולצמצם את הפער הזה. זאת אומרת, גם באופן שבו אנחנו מדברים לעצמנו, בתוך הראש, זה סטורי טיילינג. אם אני אחרי שנכשלתי, אני אומרת בכוונה נכשלתי, כי אתה יודע, אצל אנשים מסוימים זה, "Oh my God, נכשלתי." אבל משהו לא היה לסביעות רצוני. איך אני מדברת לעצמי? האם אני מדברת על עצמי בחמלה? האם אני מספרת לעצמי שפעם הבאה אני אעשה את הכל כדי שזה יהיה יותר טוב? האם אני אשאל את עצמי שאלות מקדמות כמו, מה אני יכולה לעשות כדי שפעם הבאה החוויה שלי תהיה יותר מוצלחת? או האם אני כועסת על עצמי, את טיפשה, את תמיד עושה את זה, למה זה קורה, למה את אף פעם לא לומדת? וזה סיפורים שהם מאוד מאוד שונים. ואני חושבת שהסטורי טלינג העסקי שלנו, ובכלל היכולת שלנו לצמוח, מתחילה קודם כל בראש שלנו. היא מתחילה בפערים האלה שאנחנו מצמצמים אותם. דיברת קודם על מחירות, כשאני מעבירה סשנים על מחירות, זה מצחיק. לכולם יש את המחשבה הזאת, כאילו, למכור משהו זה להיות איזה סוטה בסמטה עם מעיל ענק ומלא שעונים, כאילו, גנובים, ולבוא להגיד כזה, פס, פס, בוא תקנה ממני את השעון. זה ממש לא ככה.
לגמרי.
זה, כשאני מכינה איזשהו מוצר, כשאני הכנתי את הקורס סטוריטלינג שלי העסקי, או כשהכנתי את עכשיו את הסדנת מחירות, את הסדנת, סליחה, את הסדנת כתיבה, הדבר הראשון ששאלתי את עצמי, זה לא איך אני יכולה לדפוק אנשים אחרים כדי להרוויח על גבם, אלא איזה ערך אני יכולה לתת לאנשים אחרים שיקדם אותם איפה שהם נמצאים, וגם להתקיים בכבוד מהדבר הזה.
לגמרי.
ואלה המקומות שהם חשובים, אנחנו חייבים לעשות סוויץ' בראש ולהבין שאם יש לנו ערך אמיתי שיכול לקדם אנשים אחרים, למה לא להתפרנס מזה? למה זה בכלל בסדר לבוא ולהגיד לאנשים שאנחנו רוצים לקבל מהם בחינם, כל הזמן בחינם, בחינם? לא. אם מישהו רוצה לתת לי משהו טוב, אני אשמח לשלם עליו אם אני צריכה אותו.
לגמרי, לגמרי. אני גם מסתכל על זה ככה. לא מחירות, אלא איך אני עוזר לאנשים ואיך אני מקדם אותם. ואני מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו. אוקיי, בעיקר גם על המיינדסט, שזה נראה לי הדבר שהכי מרעיל אנשים שלא לא מצליחים להתקדם, זה הנושא הזה. אז במעבר אחד לנושא מי מקשור, אבל טיפה אחר, יש לך קהילה, קהילה שנקראת האקדמיה של קליקר, ובכלל קהילת הקליקרס, אז נשמח ככה להבין מה עושים שם, למי זה מתאים, למה זה קיים בכלל.
בטח, אז אני אעשה הפרדה. הקהילה עצמה נקראת קליקר,
okay.
זאת קהילה למרצים, שפתחתי אותה בסוף ינואר, מתוך מחשבה ש... אני הייתי בכל כך הרבה הרצאות, סליחה, אבל מאפנות, שהמרצים לא ידעו לעמוד מול קהל, המצגות שלהם היו על הפנים, כאילו הם נתקעו אי שם בתחילת שנות ה-90. בכלל, כל העניין של העברת המסר, כל כך הרבה תפל, בלי עיקר, ואמרתי לעצמי, רגע, איך יכול להיות שיש אנשים שמתפרנסים או רוצים להתפרנס מהרצאות, ואין להם בכלל את היכולת לבוא ולזקק, ובכלל להתקדם לעידן שהוא קצת יותר מודרני באופן שהם עושים את זה, אגב, גם אנשים צעירים. ופתחתי את הקהילה שאני קוראת לה מרחב התפתחות ולמידה למרצים. יש שם ים בערך לכל מי שרוצה לעמוד מול קהל, לכל מי שרוצה לייצר הרצאות, באמת כדי לבוא ולתת את הדברים האלה ללא עלות. כי לקחת עכשיו ליווי ולבנות הרצאה, זה משהו אגב שאני עושה, הוא עולה אלפי שקלים. ואם אפשר ולמישהו יש סבלנות והוא אוטודידקטי ובא לו ללמוד לבד, אני רציתי להיות אחראית על מרחב כזה. אז נכון להיום יש כמעט 1,500 מרצים בקהילה. האקדמיה של קליקר זה בעצם מיזם שנוסד, נוצר נוסד, בעקבות הקורונה. בעצם ישבנו בבית, הבן זוג שלי ואני, ואמרנו, רגע, כרגע באותה נקודה לי התבטלו בדיוק כל ההרצאות של יום האישה.
יש שם איזה 200 הרצאות כבר. אני נכנסתי לאתר, הייתי
מלא.
אמיתי, זה רק עכשיו, כאילו, כמה חודשים?
כן, כן, זה התחיל באמצע מרץ.
וואו, איזה מרשים.
זה התחיל באמצע מרץ.
וואו.
ובעצם, וגם לא כולם עלו, כי לא כל המרצים חתמו על זה שאנחנו נוכל להשתמש בעצם בהרצאות שלהם, כי בעצם ההקלטות עולות לפלטפורמה. אבל בעצם אני ישבתי ואמרתי לעצמי, רגע, כרגע יש לי מחויבות גם כלפי עצמי, אבל אם אני מנהלת קהילה, יש לי אחריות גם כלפי אנשים אחרים. ואם ההרצאות שלי התבטלו, ואנחנו מדברים על שתי הרצאות ביום האישה, ואנחנו מדברים אחר כך על פרויקטים באמת במלא מלא כסף, שפשוט היה מבאס. ואמרתי לעצמי, אני לא היחידה. איך אני יכולה לבוא וגם לשמש דוגמה וגם להשתמש בעצם בפלטפורמה הזאת שיצרנו כדי לקדם מרצים? ופתחנו את האקדמיה של קליקר, שהיא בעצם אקדמיה שמתמקדת בקריירה, בעולם העבודה, גם לסחירים וגם לעצמאים, וכל המטרה שלה היא לקחת אנשים שהם יודעים על מה הם מדברים, ומהקהילה, כמובן מרצים מהקהילה, ולתת להם להעביר הרצאה של שעה, שהדגש היה על כלים פרקטיים מעשיים שאנשים יכולים ממש להשתמש בהם גם אחרי שהם עוזבים.
איזה יופי.
כן. אז בעצם יש פה שני צדדים. המרצים נחשפו לקהל חדש, ומי שהחליט לצפות בהרצאות האלה זכה בעצם בתוכן מאוד מאוד איכותי, ברוב המקרים, וללא עלות, ובעצם עד היום היו לנו כמעט 2,700 צופים. בלייבים שלנו, בהרצאות, בהקלטות, זה קצת אחרת, אבל זהו, היום יש הרצאה, כי היום ירדנו בקורונה, בשיא הקורונה זה היה כל יום, עכשיו ירדנו לפעם בשבוע בימי ראשון, אז היום סמדר גולן המאממת, שהיא מאמנת אישית, הולכת לתת כלים איך להשתמש בסופט סקילס כדי לייצר פרודקטיביטי.
וואו.
כן, אנחנו ככה ממשיכים ככה בימי ראשון בשעה 8.
ענק. טוב, נראה לי כאילו זה דבר ש... לשם כך מייצרים קהילה, אשכרה לנסות איכשהו לחבר בין כל הצדדים של המערכת, וגם מן הסתם לייצר כמה שיותר תוכן איכותי לאנשים שבאמת יכול לקדם אותם, ואם זה בכלל תוכן שהוא גם פרקטי ליום יום, אז אני באופן אישי הכי מתחבר לזה, כבר די נמאס מכל דברים שהם, אתה יודע, מדברים מלא על פוליטיקה וכלכלה כזה ברמה עולמית, אבל שוכחים לדבר רגע על דברים מעשיים. כן, לגמרי. אז כאילו אני גם בקהילה, אז בכלל אני ככה מאוד אוהב את מה שאתם עושים שם.
תודה.
אבל, זאת אומרת, מה זה אבל? אחד הדברים שהקהילה מנסה לייצר זה פשוט מרצים טובים יותר, נכון?
אני חושבת שלהגיד מרצים טובים יותר, זה קצת שיפוטי.
וואי, איזה פוליטיקאי טובה.
כן.
מדהים.
אני פשוט חושבת שאנחנו רוצים שכל אחד בעצם ייצר לעצמו את הקו הליניארי של ההתקדמות שלו, כי כולנו מגיעים בעצם ומתחילים מנקודות שהן אחרות, ודווקא מהנקודות האחרות האלה לייצר קו ליניארי של התקדמות. זאת אומרת, יש אנשים שמגיעים ממש מבושלים, ואז אני מניחה שגם הקצב התקדמות וגם המקום שיש להם להתקדם הוא הרבה יותר קטן. יש אנשים שמגיעים ממש בחיתולים ובהתחלה בעצם של העסק שלהם, של ההרצאות שלהם, והם צריכים קצת יותר. אנשים כאלה, אגב, גם בדרך כלל פונים בתוך הקהילה ולוקחים כל מיני שירותים של אנשים אחרים, כי יש לנו מישהי שהיא מעצבת גרפית, ויש לנו אנשים שמלווים לעמידה מול קהל, ובכלל יש כל כך הרבה אנשים איכותיים ברמה מדהימה, מישהו שמייצר קהילות ומלמד איך לייצר קהילות, ובכלל דברים שהם רלוונטיים, ואנשים ממש לוקחים שירותים אחד מהשני. אני אגב, בזמן האחרון חיפשתי גם צלמת, גם צלם וידאו, כל מיני פרויקטים שהם רציתי להשקיע בהם באמת ממיטב כספי, והחלטתי שאני לוקחת רק אנשים מהקהילה, ומצאתי אנשים סופר איכותיים בתוך הקהילה.
אוקיי, מגניב. אז זה לא רק למרצים, הבנתי, זה גם לכל המסביב של הרצאות. מה ש... אבל ניסיתי ככה לשאול,
לא, אגב, זה לא למסביב, זה רק למרצים. אבל מרצה יכול להיות מעצב...
נגיד בניית קהילה, זה לא דווקא קשור למרצים.
לא, אבל הוא מרצה על בניית קהילה. אתה מבין?
הבנתי.
כאילו, יש הרבה נישות, אבל אנשים מרצים על זה, אז בעצם, תחשוב שרוב האנשים, זה לא שהם מבוקר עד ערב מרצים, זאת לא אוניברסיטה.
נכון.
אז יש להם את העסק שלהם, שהם גם מרצים על דברים שקשורים בעסק שלהם. הבנתי. ואז אפשר ממש לייצר סוג של קומיוניטי שקונה אחד מהשני, סוג של...
כן, הבנתי. כן? הבנתי עכשיו. מדהים. חשבתי בטוח שזה רק אנשים שזה המקצוע שלהם להיות מרצים, כאילו. אוקיי.
אם הם מרצים על
אז
זה.
אז כאילו גם כמוני, כי... אנשים כמוני שהם, רוב הזמן הם לא מתעסקים בהרצאות, אבל חלק
כן,
קטן.
כן, אתה שם.
לא, כאילו בקטע של, יש לי גם הרצאות, לכן אני שם. הייתי בטוח שווה שם אנשים שהם רק מרצים. הבנתי, לא משנה, טוב. אז השאלה שאני מנסה לשאול, זה איך להיות מרצה טוב יותר. איך, אתה יודעת, לא רק במסרים, שמסרים רגע נדבר על זה בהמשך, אבל במיוחד כל הרמות, איך כאילו, אם ככה לוקחים איזשהו בן אדם שמתחיל את העולם הזה של הרצאות, מה היית אומרת לו לעשות כדי שההרצאה שלו תהיה וואו, שאנשים יגידו בונה, זו הרצאה מדהימה?
קודם כל לבנות אותה על דף. זאת אומרת, אני נתקלת בלא מעט אנשים, לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים, שכשהם רוצים לייצר עכשיו איזושהי הרצאה, הם פותחים את הפאורפוינט שלהם, ומתחילים לייצר המצגת. ותוך כדי הם משנים גם את מה שהם רוצים להגיד, לפי איזושהי דמות או איזשהו ויז'ואל שהם מצאו, וזה לא עובד.
נכון.
צריך להבין שלהרצאה יש מבנה, צריך להחליט מראש איזו הרצאה זאת, האם זאת הרצאה של העשרה, האם זאת הרצאה שהיא יותר מעשית? האם זאת הרצאה שיש בה הרבה נתונים? ואני צריכה לשאול את עצמי גם, אחרי שאני בכלל מתחילה לבנות אותה, אבל הבנתי איזה סוג של הרצאה זה, מה הייתי רוצה שהקהל שלי ירגיש? מה, עם איזה תחושה הייתי רוצה שהקהל שלי יצא? האם אני רוצה שהוא יפחד ממשהו? כי נגיד, אם אני עכשיו עושה, לא יודע, הדברים שקשורים לנדלן, אז אני רוצה שהם יפחדו מה, לא יודע, מההיחלשותו של הזהב וישקיעו בנדלן? סתם, אין לי מושג. אבל אני צריכה לשאול את עצמי את השאלות האלה. מה אני רוצה שהקהל שלי ירגיש? מה הפעולה שהייתי רוצה להניע אותם? האם אני רוצה למכור להם משהו? האם אני רוצה שהם יעשו לי אפילו לייק בפייסבוק? האם הייתי רוצה שהם יספרו לחברים שלהם על הרצאות כאלה? צריכה לשאול את עצמי, לאן אני מובילה את הקהל? ואחרי שאני יודעת איזה סוג של הרצאה הזאת, לאן אני רוצה להוביל את הקהל, אני צריכה לשאול את עצמי איזה ערך יש לי. למה שמישהו בכלל יגיע להרצאה הזאת? ואני חושבת ששלושת השאלות האלה מצליחות ממש לבוא ולמרכז בין עיקר לתפל. כי בסופו של דבר, מה שאני רואה זה שאנשים סופר מוכשרים רוצים לבוא לייצר הרצאה, ויש להם כל כך הרבה ערך, אז הם מנסים לדחוס כמה שיותר דברים בשעה, וזה פשוט ממש תפסת, מרובה לא תפסת. זה אחד הדברים, באמת, מיליון מסרים, מיליון מידע, אנשים יוצאים מבולבלים, overwhelmed, זאת לא המטרה. בואו נגדיר שכל הרצאה יש לה בעצם מסר אחד מרכזי, אולי 3-4 מסרים אחרים, והכל סובב סביב הדבר הזה. ואז הכל בעצם מתקשר, הכל הוא עיקר. כי גם, אתה יודע, כל סיפור, אני יכולה לבוא ולספר לך איך הגעתי לכאן היום, כל דבר שקרה לי בדרך, איך הזמנתי מונית כי לא רציתי לאחר, ומה אכלתי לפני כדי לא להרגיש כבדה. לא משנה, כל מיני דברים שקרו לי, אבל הם לא רלוונטיים. מה זה, מה אכפת לך בכלל?
כן, הבנתי, הבנתי אותך. אז מעבר לשלושת השאלות שדיברנו עליהן עכשיו, יש עוד דברים, נגיד, שאת יכולה להגיד לבן אדם שחייב לעשות, נגיד סתם, מבחינת המצגת, אורך המצגת, או כל, כאילו, לא יודע, אני קשה לי כרגע לחשוב על דברים, אבל לא יודע, את הטכני.
בטח.
מיקרופון להחזיק אותו, שמדון עדיף, או צלם, לא צלם, ואם עושים הרצאה לקהילה שלי, אז לא יודע, מבחינת מסרים, ו-whatever, כאילו דברים כאלה שיכולים באמת...
אז בואו נדבר על זה שרוב ההרצאות היום הם אונליין.
נכון.
אז אם ההרצאות הם אונליין, ואני משתמשת במצגת, אז יש למצגת הרבה יותר כוח מאשר במשהו פרונטלי, שאני יכולה להיות בעצם האייטם המרכזי כשאני עומדת על במה. ויש פה איזושהי הפרדה שצריך לשים לב אליה, ואני תכף אגע בה. אבל כשאני הולכת לעשות איזושהי הרצאה, חשוב לי לדעת קודם כל מה המבנה של המקום שאליו אני הולכת. כי השימוש במרחב מבחינת השפת גוף הוא מאוד מאוד חשוב. וואלה. אני רוצה לדעת, בטח, אני רוצה לדעת באיזה גודל המסך. אני רוצה לדעת מה המרחק שלי מהקהל. אני ארצה לדעת האם אני מוגבעת או לא. בסדר? אגב, אם אני מוגבעת ואני רחוקה מהקהל, אחלה, יש דברים שאני לא צריכה לשים לב אליהם. אבל אם אני מאוד מאוד קרובה, ואין לי לק על הציפורניים כאישה, ובאתי עם משהו שמראה את הציפורניים. זה דברים שהם סופר, זה נשמע אידיוטי, אבל זה סופר חשוב. אם אני באה עם נעליים שעושות רעש, זה יכול להטריף חלק מהאנשים שנמצאים בקהל. אם אני זזה הרבה יותר, אז אני צריכה גם לדעת קודם כל מה המרחב שאני... אתה מסתכל לי על הציפורניים עכשיו, אני כועסת. אבל כשאני מגיעה בעצם ל...
את כמה ציפורניים ברגליים?
ברור.
אנשים מסתכלים על הציפורניים ברגליים?
בטח, אם את מגיעה עם סנדלים ואין לך לק,
מי מסתכל על זה פה?
It's a thing, אני אומרת לך, ואם את מגיעה עם נעליים שעושות רעש, גם גברים אגב, זה מחרפן את הנשמה.
זה כן.
אבל יש כל כך הרבה דברים, באמת, בתוך המרחב עצמו, שכשאני מסתכלת בעצם על המרחב, אני רוצה לדעת מה יכול למקסם את ה... בעצם... העברת המסר שלי, אבל לא ברמה הקלישתית המעצבנת, אלא שאנשים ימשיכו להיות קשובים עם פוקוס גבוה.
שלא יהיה להם מסכות דעת על דברים שלא צריך.
נכון, ואני גם ארצה לדעת, כאילו יש דברים, למשל, סופר ביזרים, שיש, אתה יודע, אתה לא חושב עליהם עד שהם קוראים לך, אבל לי יש למשל צבעי מותג מאוד מאוד ספציפיים, ואני עשיתי איזושהי סדנה, והמסך שם שינה לחלוטין את הצבעים, וזה היה נראה רע. וצריך להתכונן לדבר הזה, ואולי באמת להחליט שצריך לשנות מצגת או את הצבעים שלה, כי אם המסך משנה בצורה כל כך משמעותית את הצבע, וזה נראה פתאום צורם לעיניים, כאילו עשו אותם בשנות ה-90, זה פחות טוב.
כן.
זה נגיד, עזוב, זה רמה מתקדמת.
לא, לא, אבל יש לי דוגמה, האמת, אני מעביר הרבה וובינרים. אז לאחרונה שמתי לב שכשאני משתמש בוובינרים עם רקע לבן, את כאילו רגיל כזה נקי, אז יש במעבר בין שקף לשקף כמו איזשהו הבזק כזה שמאוד מפריע לעיניים. ובוובינר האחרון שהעברתי, השתמשתי ברקע שהוא כחול כזה, ושמתי לב שכאילו המעברים עוברים הרבה יותר חלק, כי המעבר בין כחול כהה לשחור, שזה המעבר, הוא לא מפריע לעיניים כמעט בכלל. אז אני עוד לא שאלתי את האנשים שמשתתפים, יש לי כזה אנשים שהם גבוהים בוובינרים שלי, אז אני צריך לשאול אותם כזה אם זה באמת, זה ממש מתחבר לי עכשיו, כאילו מה שאת אמרת, שזה, יש דברים שהם לאו דווקא תלויים בנו, אלא לא יודע, באווירה של ההרצאה, או וובינר עכשיו, שהם באמת יכולים להפריע להעביר את המסר בכלל להרצאות.
לגמרי. עכשיו, אם אנחנו בכלל מדברים על מצגות,
כן.
אז אחד התחלואים המאוד מאוד גדולים, אני כבר לא מדברת על קו עיצובי נקי, שזה ידבר את אותה שפה, אני הולכת רגע צעד אחד אחורה, והרבה פעמים השקפים מאוד מאוד עמוסים, עם מלא מלל. כן. ומה שקורה זה שמרצים פשוט מסתכלים על המסך ומקריאים את מה שכתוב שם. אבל, הלו, אנשים לא באו להרצאה בשביל שתקריאו, הם יודעים לקרוא לבד.
נכון.
הם רוצים לשמוע אותנו, ממש את הפרשנות שלנו, את היכולת שלנו להעביר מסרים. ולכן, אם יש משהו אחד שאפשר לעשות שקשור למצגות, זה פשוט לצמצם את המלל שלהם, להפוך אותם עם יותר עם אייקונים או מילים פשוטות, שבעצם המצגת עצמה תתמוך בהרצאה שלנו, היא תהיה עוגן עבור הפלואו שלנו, אבל שאנחנו לא נצטרך להתמך בה כדי בעצם להעביר את ההרצאה. זה ביג נו נו מבחינתי.
אמיתי. אז איך עושים, כאילו מצגת טובה, מבחינתך זה מצגת שהיא נקייה, מבחינת הוויזואל של צבעי המותג, אני כאילו אומר את המילים שלך, צבעי המותג בהתאם לצבעי המותג, ואז העיצוב נקי, סבבה, פונטים נגיד, גודל, פונט מסוים שמומלץ, ניגודיות של צבעים.
אז אני אעשה, אני קודם כל אגיד שהיבו, שזה הפונט שלי, הוא הפונט הכי יפה בעולם.
אני גם משתמש בהיבו.
אני שרופה עליו.
רק חשוב לי להזכיר שזה פודקאסט, אז כאילו, היבו זה מעולה, אז צריך להיות מאוד מדויק, כי אנשים לא רואים אותנו, רק שמים אותנו.
כן, אז, אבל אני אגיד שבכל אופן, כל הגופנים הרגילים, שהם אריאל, דיוויד, כאלה, זוועה. הם לא נראים טוב. אני כרגע לא אכנס להבדל בין סנסרף. כאילו, אני לא אכנס לסוגים של הפונטים. אני גם לא סופר מבינה בזה, ממש בקטנה. אבל אני אגיד שגוגל פונט בעברית יש לו 17 פונטים, שרובם ממש יפים. אז הם בחינם, יש להם רישיון, אפשר להשתמש בהם. אז במקום ללכת על משהו שהוא סופר בנאלי וגם מיושן, אפשר פשוט להוריד את הפונטים משם. רק צריך לזכור, אגב, שאם אנחנו לא משתמשים במחשב שלנו,
נכון, הפונטים משתנים.
אז הפונטים משתנים, אז או לשמור ב-PDF, או לדאוג שכל ההקרנות של המוצרים והדברים שלנו יהיו דרך המחשב שלנו. אבל זה לא, מבחינת גודל של פונט, זה, אתה יודע, מאוד מאוד תלוי. זה, השקפים שאתה מדבר עליהם, זה שקפים שיש להם כותרת, יש להם עוד משהו, שקפים שהיום פחות משתמשים בהם. שקף צריך להעביר את המטרה שלשמה הוא נוצר. זאת אומרת, אם אני רוצה לדבר עכשיו, נגיד, דיברנו קודם על פער או על שכבות בעצם בתוך סטורי טלינג, אז אני אנסה לייצר משהו של שכבות. זאת אומרת, אולי שלושה ריבועים, אחד מעל השני, שאני אומרת ריבועים זה נשמע לא טוב, אבל אפשר לצרף גם דוגמאות למי שרוצה שיוריד יחד עם הפוסטקאסט שלך, אם זה איכשהו מסתדר.
אפשר, כן.
אז אפשר, אני אייצר כמה דוגמאות לשקפים האלה, כי בעצם כשאני באה ואני רוצה לעשות משהו בתנועה, אני לא אייצר שקף שהוא סטטי, שהוא מדבר על ריבועים. אם אני מדברת על משהו שהוא עגול, עם תזזית, כאילו משהו שזז, אני אנסה לבוא ולהעביר את זה איכשהו בוויזואליה. עכשיו, כדי לייצר מצגת טובה, פשוטה, כל מה שצריך לעשות זה לייצר מסגרת באובי נחמד, צבעים שמדברים אחד עם השני. אם אנחנו מחליטים על כותרת נניח, אז שכל הכותרות לאורך כל המצגת יהיו באותו גודל, זה לא משנה הגודל, כל עוד זה יפה, וכל עוד זה חוזר על עצמו ולא מבלבל את העיניים. אם אנחנו משתמשים בסוג מסוים של תמונות, אז להמשיך להשתמש בדיוק באותו סוג, ולא להביא עכשיו תמונות אחרות, או פתאום קרטונס, או משהו שהוא לא קשור, זה משנה את השפה הוויזואלית, זה מראה על חובבנות, ואפשר באמת לייצר מצגת שהיא נראית טוב, שהיא נראית פיין, ללא מעצבים, ללא ידע גרפי בכלל, וממש בפשטות דרך טמפלט, וזה ממש ממש קל.
אז נגיד כל המצגות של התוכנות של פרזי, ויש עוד מלא מלא דברים מתחרים, שזה מלא אפקטים, וזה קופץ, וממקום למקום, וזום אין, זום אאוט, ואפקטים משוגעים כאלה, זה בכלל, זה משהו שמרשים את האנשים, זה כל היה...
רק אם זה תומך במסר שלך. זאת אומרת, אם אתה מראה תנועה של משהו, ואתה משתמש באיזושהי הנפשה כדי להראות תנועה, זה מגניב. אם אתה תעשה את כל המצגת עכשיו קופצת ובהנפשות, זה... צריך להבין שרוב האנשים ויזואלים.
גם נראה לי זה קצת כזה נמאס. בהתחלה זה יהיה מגניב, וואו, מה זה הדבר הזה, ואז כבר איזשהו שלב זה כבר מפריע לעיניים.
נכון, אז אני אומרת, אם זה משהו אחד ספציפי, כי אתה אומר, רגע, אני רוצה עכשיו להדגיש משהו, אז אחלה. אבל אם לא, יאללה, חבל על הזמן, למה? זה גם מיותר, זה לוקח הרבה זמן. בוא נגיד את זה ככה. מי שיודע לעשות מצגות מצוינות, מדהימות, שעושות רושם, אני מרשה להשתמש בהנפשה. מי שלא, slow down, לא צריך.
לגמרי. שלא יערוס.
כן.
תגידי, עכשיו, סתם, הכי איזה, לשלם לייצור מצגות, או שזה... בתור בן אדם שמייצר כל הזמן מצגות, אני אומר לך, אני עושה לאחרונה במיוחד עם הקורונה, הייתי צריך להביא תכנים חדשים, איך להתמודד עם הסיטואציה מבחינה כלכלית, וכל ה... הזמינו אותי לוובינרים, לתוכניות בוגרים, שאתה יודעת, שכחתי שבכלל הייתי בהם, שהשתתפתי בתוכניות לפני שנים זה היה, ו... כל מקום, אתה יודע, תרצו גם את האג'אסמנט שלהם, אז תחייב כל הזמן להיות על זה. והרגשתי שאם אני מתחיל עכשיו לשלם כסף לאנשים, זה פשוט אני לא יצא מזה. אז נגיד אבל בן אדם שהוא לא כמוני, בן אדם שהוא לא עושה מיליון הרצאות וכו', אז נגיד שיש לו 2 או 3.
גם אם יש לך 10, ברגע שאתה מייצר טמפלט, שאתה יכול אחר כך להשתמש בטמפלט הזה ולעשות רק אג'אסמנט של התוכן,
כן.
זה מספיק. אני חושבת שהכוח במצגות, במיוחד של מישהו שהוא מרצה באותם תחומים והופך להיות, והוא אוטוריטה בתחומו, זה לא שכל מצגת תראה אחרת, אלא שהקו העיצובי ישמר. יהיו שקפים כאלה ואחרים שאולי צריך לעשות עליהם משהו ייחודי או משהו ספציפי.
על זה דיברתי. על, נגיד, טבלאות, נגיד אייקונים שצריך להשתמש או דברים כאלה?
אז אני עכשיו שילמתי למעצבת גרפית שתעשה לי אייקונים ייחודיים לי, שהם בקרוב יעלו גם לאתר שלי, אבל אתה יודע, לא חובה. אם אתה מדבר על מספרים, אז כל, אני אגיד לך, אוקיי, אני אגיד לך מה הבעיה בטבלאות. הבעיה בטבלאות זה שזה מלא את רוב האנשים. זה לא מדבר, אנשים מסתכלים על טבלאות, ובמיוחד אם יש מלא טבלאות, הם כאילו לא יודעים כל כך מה לעשות עם עצמם. נכון. עכשיו, אם אנחנו עושים העתק הדבק מאקסל, זה נראה רע.
לא, זה נכון.
לאף אחד אין סבלנות לזה. אם אתה מייצר עכשיו איזושהי טבלה, אני הייתי שואלת עוד שאלה. מה הבטם ליין של הטבלה הזאת? מה בעצם אתה רוצה שאנשים ייקחו מהטבלה הזאת? אז אפשר לקחת את לשים את הטבלה הזאת בשביל שהיא באמת מישהו פנאט של מספרים ונתונים ירצה לבוא ו יוכל להסתכל על זה בעצם ולקבל את הערך, אבל גם לזכור שרוב הקהל הוא לא כזה.
נכון.
ולתת איזושהי אינפוגרפיה יפה. זאת אומרת, אינפוגרפיות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, אני רק אסביר מה זה אומר. אינפוגרפיה זה בעצם שאנחנו לוקחים או נתונים, או דאטה מסוים, ופשוט מעבירים את זה בצורה שהיא ויזואלית נעימה. אני אתן דוגמה. למשל, אם אני רוצה להגיד שאחד מכל 10 אנשים שהיו בפודקאסט של דני התאשר, אז במקום לבוא ולהגיד 1 מתוך 10 ולכתוב 1 מתוך 10, אני יכולה לקחת פשוט אייקונים של 10 אנשים, ואחד מהם לצבוע נניח בירוק. ואז ככה אני מעבירה את המסר בצורה שהיא טובה יותר, זה זכיר, זה נחמד. כמובן שיש עוד מלא דוגמאות, אינפוגרפיה זה עולם ומלואו, אבל
זה אחלה רעיון, אני אשתמש בזה.
מעולה, שמחתי לעזור.
זה הזמנתי אותך. כן. אוקיי, מגניב, אז ככה שאלה לפני הסוף. אני מדבר כרגע על, לא יודע אם זה באמת אותם כלים, אבל גם וובינר, אבל גם הרצאה, או כאילו הרצאה מוקלטת כזה, זום. איך גורמים לאנשים ובכלל לקהל להיות גם מרותקים, אבל גם לשתף פעולה, ובגדול להיות חלק מההרצאה, להיות פעילים בהרצאה, כי הרבה פעמים, אתה יודעת, אני יצא לי פעם אחת שהרציתי, לא זוכר איזושהי מסגרת, משהו שחיילים משוחררים איפשהו, אני לא זוכר כבר, והם היו גמורים, היה כזה אנשים כולם היום, לא יודע, אחרי מסיבה או משהו, וכאילו הייתי חייב לגרום להם לעמוד וכזה לזה, כדי שיהיו איתי. כאילו ממש להניע אותם פיזית לעשות משהו. אז חוץ מ
חוץ ממצבי קיצון.
חוץ, כן, כזה. אז איך אומרים כאילו לקהל ממש ממש להקשיב ולהיות אינטואיט?
אז קודם כל יש משהו בהרצאות שנקרא פתיחה חזקה וסיום חזק. זאת אומרת, אתה, you have to come with a boom. וזה באמת גם צריך להכיר את הקהל ולראות מה הגבולות שלו. אני אספר ממש בקצרה על משהו שעשיתי בספטמבר. נסעתי להעביר סדנה על רושם ראשוני ושפת גוף במקום שנקרא עידן טכנולוגי. זה איפשהו ליד בית שען, חור.
אוקיי.
והיה לי שם שתי הרצאות, שבוע אחרי שבוע, סדנאות, שבוע אחרי שבוע, ובשבוע הראשון אמרתי לעצמי, רגע, איך אני יכולה לנצל את זה שאנשים שם לא מכירים אותי, כנראה גם לא שמעו עליי, מישהו מהנעלה בעצם סידר שאני אגיע, אבל אנשים לא מכירים אותי, ואמרתי עצמי, רגע, רושם ראשוני, מה אני יכולה לעשות? באתי עם חצאית ארוכה, כיסוי ראש, חולצה מכופתרת עד הסוף, רחבה מאוד, שבכלל לא ברור אם אני בן, בת, לא ברור בכלל מה קורה שם.
כמו דתייק, כאילו
ממש.
דתייק כזה?
וממש דיברתי, ושמישהו אמר לי, וגם כאילו נמנעתי מאוד לא להגיד דברים שהם או סלנגים, או דתיים, כאילו רק לפי הלבוש. והתחלתי להעביר את ההרצאה, ותוך 3-4 דקות, אמרתי להם, רגע, אם אנחנו נמצאים עכשיו בהרצאה על רושם ראשוני ושפת גוף, אני רוצה לשאול אתכם, מאיפה אני? ואז היה ירושלים, בני ברק, הקיבוצים הדתיים ליד, כי הייתי בבית שען. ואז אמרתי, אוקיי, מה המצב המשפחתי שלי? 100% אמרו שאני נשואה. כמה ילדים יש לי? זה התחיל מ4, 4, 6, 10. למי את מצביעה? ש"ס, כאילו כאלה. ואז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה את הדבר הבא. הורדתי את הכיסוי ראש, פרעתי את השיער שלי, התפשטתי, נשארתי עם סמלה צבעונית צמודה, ולא הגזמתי, נשארתי גם עם החולצה הגדולה הפתוחה. ובעצם אמרתי, אוקיי, ועכשיו מאיפה אני? ואז זה כבר היה תל אביב, 30% גרושה, ילד וחצי, מרץ, כזה. וזה בעצם כבר אמר לקהל שלא משנה מה הולך להיות אחר כך, הם רצו לקבל עוד ממני. עכשיו, כמובן שלא בכל נושא אפשר לעשות עכשיו איזושהי הפקה, וזה מאוד תלוי גם בתעוזה של המרצה. אבל אני כן מאמינה שלכל דבר אפשר לבוא ולעשות וואו על ההתחלה. אפשר להשתמש בסטורי טלינג, אפשר להשתמש במקרה אחר, אפשר לראות סרטון, אפשר לעשות כל כך הרבה דברים, שיהיה את הקשב ויהיה רצון להמשיך לשמוע. עכשיו, בין זה, לעד שאנחנו עושים סגירה חזקה של הדבר הזה, יש בערך 45-50 דקות. אז גם בתוך הדבר הזה, אני צריכה כל הזמן לשאול את עצמי, איך אני מובילה את הקהל שלי? האם אני מעייפת? האם אני נותנת יותר מדי דוגמאות? האם כל הדברים שאני נותנת הם בעצם תומכים? ואתה יודע, זה תורה שלמה, כי זה הקורלציה בין הקול שלי לשפת גוף שלי, למה שאני אומרת, למצגת עצמה. יש פה משהו שהוא שלם, אבל כשאני, זה במודעות שלי שאני צריכה לרתק את הקהל, ולא כל מה שיוצא לי מהפה ופנינים, אני אתאמץ. כמו שאמרתי בהתחלה, תכתבו את ההרצאה, תבינו מה אתם רוצים להגיד, תבינו מה המסרים שלכם, משהו לא מתכתב עם המסר, יאללה, תעיפו אותו, הוא לא רלוונטי.
לא רלוונטי. מגניב. טוב, אז בגדול אני אוהב לסיים, א', תודה, זה היה מרתק, עוד לא סיימנו אבל, אני אוהב לסיים כל פרק עם שלושה טיפים, לאו דווקא, כאילו מעולם הסטורית, יכול להיות, אין לי בעיה גם שכן, אבל לאו דווקא מעולם הסטוריטלינג, ליזמים, לבעלי עסקים, ובכלל, לאנשים ששומעים אותנו.
קודם כל תדעו שיש לכם ערך. יש לכם ערך, אתם יכולים ללמד מישהו. ואני תמיד נותנת את הדוגמה שבאמת אני מלווה לא מעט אנשים, ותמיד אומרים לי, אבל מה אני כבר יכולה ללמד אנשים אחרים? למה שיבואו אליי? אז אני רוצה לבוא ולהגיד, רגע, אם אני עכשיו דוברת אנגלית, והאנגלית שלי סבבה לגמרי, אבל מישהו בריטי בא ורוצה שאני אעזור לו לייצר הרצאה באנגלית שאמורה, לא יודעת מה, להיות מוצגת למלכת אנגליה, אני אסרב, I'll be kindly decline, כי אני יודעת שכאן אין לי ערך אמיתי לתת. אבל אם אחותי באה ואומרת לי, תקשיב, את יכולה ללמד את הבן שלי, שזה האחיין שלי, אנגלית, מדובר בילד בכיתה ב', ג', ד', אין לי מושג, וגם לא באמת צריך עזרה, אבל התשובה היא כן, אני יכולה ללמד אותו. וככל שאנחנו נתעמק יותר בערך האמיתי שיש לנו לתת, אנחנו נבין שאנחנו יכולים ללמד אנשים או שזהים לנו מבחינת הידע, או שיש להם ידע פחות, וכאלה יש לא מעט. אז קודם כל, הטיפ הראשון, יש לכם ערך. תדעו מה הערך שלכם, תדעו מי קהל היד, ואל תפחדו להשתמש בערך הזה. הדבר השני, תהיו בתנועה. לא משנה מה, אל תפסיקו לזוז. גם אם נכשלתם, גם אם לא הצלחתם, גם אם קיבלתם איזשהו פידבק קשה, תמשיכו להיות בתנועה. התנועה הזאת תעזור לכם לזקק, לחדד את עצמכם, להבין מה חשוב לכם, והכי חשוב, היא תזקק גם את הקהל שמגיע אליכם בסופו של דבר, כדי שתוכלו ליהנות מהעבודה שלכם. והטיפ השלישי, תגידו לא. תגידו לא לכל מיני פרויקטים שאתם יודעים שיקחו מכם מלא אנרגיה. פרויקטים שפשוט יעשו לכם איזשהו consuming לנפש שלכם. אז מה אם יש בזה כסף? תגידו לזה לא, ותתרכזו במה שאתם אוהבים לעשות. בסופו של דבר, זה יוכיח את עצמו.
מדהים. וואי, איזה טיפים מעולים. טוב, תודה רבה, קרן.
תודה רבה.
ביי.